טוב, אנחנו הצגנו, הסתכלנו על שתי הוכחות, כלומר זה שתי משפחות, שתי קבוצות של הוכחות. אלה הן ההוכחות הקלאסיות, המקובלות של ימי ביניים ואחרי למציאות האלוקים. וגם הראינו למה הן לא הוכחות הוכחות, כן? למה לא חייבים, השכל לא מחייב את האדם לקבל את ההוכחה. היום אני רוצה להסיק מסקנות מההוכחות, לא שאלוקים קיים, כי זה אמרנו אין הוכחה, אבל בכל זאת מה המסקנות של עצם הניגוד והבחירה שההפרחה, שהתשובה נותנת. הזכרתי את זה בקיצור לפני שבועיים בשיעור הקודם, אבל אפשר להסיק את כל קצת לפתח את המסקנות שלנו פה. וזה נכין להתחלק את זה לשניים, חלק ראשון וחלק השני. חלק ראשון, ההוכחה של הרמב״ם ובדעימי. אז הזכרתי את מה שנדבר לי, הנקודה החשובה שם, למה הרמב״ם דווקא עומד על ההוכחה הזאת ולא על ההוכחה השנייה, זה בגלל שההוכחה הזאת מציגה את אלוקים כלגמרי שונה, כמהותית, מטאפיזית, לא דומה לשום דבר אחר שאנחנו מכירים. אז הנקודה שאמרתי כשישבנו פעם הקודמת, וזה אני עדיין עומד אחרי הנקודה הזאת, היא שלרמב״ם זה חשוב מבחינת העבודה לייחס את היחס שיש לנו לאלוקים למישהו גדול, חכם, מאוד, כולל גם מה שיש בכל השנייה, מי שיכול לתכנן ולנהל עולם שלם, אני חושב שהרמב״ם יגיד, זו עבודה זרה. אתה לא עובד. היחס שנקרא הערכה והערצה שמגיע לאדם לבוראו, לאלוקים, הוא חייב להיות מעבר ליחסי. כלומר, שאין יחס בין אלוקים לבין אדם. אם יש יחס, אז אלוקים הוא יותר חכם ממני. אז צריכים לכבד את זה, אבל אסור להשתבד, אסור לקבל את השיבוד הדתי, השיבוד ברמה הדתית לגבי הדבר הזה. זו נקודה שאמרתי. עכשיו קצת לפתח את זה וקצת ללכת אותו לכיוון שונה. קודם כל לגבי הנקודה עצמה. הנקודה הזאת היא נכונה, והיא לא נכונה בתור, אוקיי, איזשהו היסטוריה לגבי הרמב״ם. אני חושב שזה השלכות לגבי עבודה של כל אחד ואחד. למה? כי מצד אחד אני חושב שנקודה היא נכונה. מצד שני, היא חווייתית, היא לא לגמרי נכונה. כלומר, רוב האנשים, ואני מניח שגם רוב הזמן של כל האנשים, לא מתייחסים לאלוקים במובן של הרמב״ם. כשאתה מתפלל, זה כמעט אי אפשר להתפלל לאלוקים של הרמב״ם. כשאתה מתפלל או כשאתה מדבר, אז בפועל אתה מחזיק אצלך איזשהו דמיון, איזשהו תפיסה, שמישהו שהוא גדול מאוד. ולא רק שזה מספיק, אלא אדם לא יכול גם לתפוס, החיסרון של שיטת הרמב״ם, שאף אחד לא יכול לתפוס, אין שם מה לתפוס באלוקים. לכן הרמב״ם אומר שיש לנו רק תפיסה שלילית, שהוא קיים, כלומר שהוא יש, ושהוא אחד, זאת אומרת שהוא לא שניים, שאין לו גוף. אבל אני לא יכול לדמיין או להחזיק בפניי, שבית השם לנגדי תמיד, אז מי אני מחזיק לפניי תמיד? אתה לגמרי אחר, אז מה אני מחזיק? ולכן, או מצד ילדותיות, או מצד דתיות. זה לא מה שבפועל מקונן לי בלב. זה לא האיש שלו אני פונה, הוא לא זה. אבל כמובן שהרמב״ם צודק, שאסור להתפלל, להשתחוות, למישהו פי אלף יותר חכם ממך. אז אנחנו צריכים תמיד לדעת להוסיף בתור מה שאני לא רואה, מאחורי הדמות שאני אכן פונה אליו, אני צריך לא רק להכריז, אלא באמת להאמין, באמת להרגיש שזה הדמות הגלויה של משהו שהוא הרבה מעבר. הצירוף בין הבלתי ניתן לתפיסה, והבלתי נודע, והלגמרי אחר, עם מה שאנחנו בפועל מקולים בתוך חיינו, הוא הרמב״ם יגיד לדעתי, ואני מסכים. זה קריטי, כי אחרת הגבול בין עבודה זרה לבין עבודת השם הוא כקליפת השון. עכשיו, ברור לי גם, אני לא רוצה לבקר, ברור לי גם שהרבה יהודים באמת לא עושים את זה, כלומר הם לא מתעלים מזה, מעל זה. האלוקים שלהם הוא באמת האח הגדול, האח הגדול מאוד. לא התכוונתי לתורך קדום, אלא לביטוי המקורי יותר, מ-1984. וכפי שמיל באמת כתב, זה מספיק, אדם יש לו דמות שמנהל אותו את החיים, אז למה שלא יתפלל אליו? וברור שהרבה יהודים לא מתעלימי על זה. אז אני לא רוצה להגיד ביטוי, אבל זה, בוא נגיד משהו כזה זהיר. אז זה גובר לעבודה זרה. ההבדל בזה לעבודה זרה הוא לא גדול. הוא לא גדול, אם בכלל. אז לא רואים את הלם שלהם. כן, יהודים שלהם הוא בלתי נראה. אוקיי. אז, אבל הם גם גדלו מספרים שהיו גם ילדים שהסתובבו בהם בחדר, שהיו בלתי נראים. זה לא, זה שאתה בלתי נראה זה לא בדיוק תכונה אלוקית. בעידין הוא לא אלוקים, הוא רק ילד. אוקיי, אז הוא גם, זה בסדר, אז יש להם בעיה. אני חושב, גם אנשים שלמדו, אז יגידו, נשאל אותם, יגידו, לא, 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 כמו יותר מזה, הוא אינסוף. אבל השאלה, עד כמה אתה באמת מחבר את זה לחיים הדתיים האמיתיים שלך. אז אני חוזר ואומר, אני לא בא לטעון, ואני לא חושב שאפשר לטעון ש... לא, אנחנו צריכים לזכות את המושג הלכים שלנו מכל מה שקשור לרלטיביזם, ולעבוד רק את הנמצא הראשון, את הסיבה הראשונה. זה לא יידישקייט, זה לא מה שחזר לעשות, זה בלתי אפשרי. ואין טעם לעשות, זאת אומרת, זה רק ירוקן את היהדות מתוכנו.
זה ממש
לא
שהרמב״ם כותב כן לעשות?
לא. לפחות לא תמיד. אבל הרמב״ם יותר מוכן ממני זה לצעוק על אנשים, לבקר אנשים. לא. אני אומר, ההוכחה היא הוכחה, היא רק התחלה של משהו. גם ההוכחה, גם לא משהו את ההוכחה לבד, ההוכחה הוא מוסיף השכחה, שנדבר עליו חמש שבוע הבא בסוף השם. יש השכחה, השכחה היא לא חלק מההוכחה הלוקית. אם הלוקים קיים, אני גם אומר לך שהוא משגיח. אין דודי שהוא משגיח, כתוב כך בתורה. גם הרמב״ם, אז הוא מלביש, בלי, לא ברמה הפילוסופית, זה לא ידיעה, אבל הוא מלביש את השלד המאוד רזה שלו עם יותר, ודאי. כי זה לא בסיס לחיים דתיים. אבל זה חשוב שלא, למה הרמב״ם עשה את זה בהתחלה? כלומר, למה זה הוכחה? כי זה השלד, זה הבסיס שעליו בונים דברים נוספים. וגם אם אנחנו לא נעשה את זה ככה, כי אנחנו לא חושבים כמו רמב״ם, זה לא יהיה בסיס. גם אם אתה מביא אותו אחר כך, אז גדלת בבית ולמדת אלוקים כמו שכל ילד לומד, בחוג, בתיאולוגיה, בשבת הר ציון, למדת את זה. בסדר, אבל זה חשוב. כי אחרת אנחנו באמת נוטים למה שנקרא פעם הגשמה. אנחנו לא מגשימים, כי יודעים, הוא לא גוף, אבל מה באמת ההבדל? אם אתה לא, אם אין לך באמת עומק פילוסופי, באמת, אז גם כשאתה אומר שאין לו גוף, אתה לא מתכוון באמת שאין לו גוף. אתה מתכוון שהוא משהו כמו רוחות רפאים. כי מה זה אין לו גוף? זה גם מושג פילוסופי שהוא לא חלק הוא לא חלק מחיינו. יש ביטויים כאילו גם בראשונים, לא לגבי אלוקים, לגבי מלאכים. הרמב"ן כותב המלאכים, שהם בטח יש להם גוף, אבל זה גוף דק מאוד. אתה לא יכול בדיוק לנגוע בו. אבל זה גוף, כי הם נבראים, והם לא אלוקים. אז אני מניח שגם הרבה אנשים, בטח ילדים, אולי גם בחורי ישיבה, חושבים אלוקים כמשהו כמו בסרטים, איזה רוח רפאים, משהו כמו גז. הוא לא מוצק, הוא מרחף כאן. קשה לא לחשוב ככה, אז אני לא נכנס עכשיו למחלוקת שהיה לאחד מהרבנים החשובים בארץ, זכרונו לברכה, עם ראש ישיבה, ייבדל לחיים טובים, האם כשאתה מתפלל אתה אמור לראות את אלוקים לפניך או לא.
המחלוקת של הרמב״ם והרייבד,
יש ביוחד
תשובה,
הרמב״ם כותב ש... הרייבד לא אמר את זה.
קורסים שיצאו מכלל הזה...
אני אף פעם לא הבנתי מי שיכול להגיד את זה, זה לא מה שהרייבד אומר. הרייבד יכול להיות, אפשר לעשות ניתוח פסיכולוגי לרייבד, מה שאני חושב שלא ראוי, ולגיד שהוא כן חשב ככה, אבל הוא כתב את זה, מה שהוא כותב זה שרבים וטובים ממנו חשבו שיש אלוקים גוף ממה שהטעו, טעו במדרשים ופסוקים המשבשים את הדעת. אז אי אפשר להגיד שהרמב"ם אומר, כן, וגם אני שובש דעתי על ידי המדרשים והפסוקים. הוא קורא לזה שיבוש, הוא רק משים את חזר ולא אותם. זה מה שהרייבד כותב. אבל יש, לא הזכרתי את זה, יש ספר מפורסם, שרב יצחק מיטאקו, שהוא לא מהרגה הראשונה, אבל היה אחד מהחכמים, שהוא כתב שהסאג'גון היה אפיקורס. רב יצחק מיטאקו, אחד מבעלי התוספות, האשכנזים לא היו בדיוק ברמה יוונית פילוסופית גבוהה, הוא כתב שהסאג'גון היה אפיקורס.
כי למה פסלנו גם פיקרו? אז כי הוא לא מאמין באלוקים. הוא אמר, אלוקים אין גוף. אם אין לו גוף, אז אתה לא באמת מאמין באלוקים. זה מה שהוא אומר. הוא חושב שאלוקים הוא רעיון. הוא לא חושב שאלוקים הוא עצם. עצמים יש להם, הם... יש להם גוף, אני לא מכיר עצם שלהם לא גוף. זה משהו כלל, נוסד ג'גון אפיקורס. אז הפילוסופים ביניים הצליחו לדכא לחלוטין את הדבר הזה, וגם בגן, כל ילד יודע שאלוקים אין לו גוף. השאלה מה הם באמת חושבים, מה הם באמת מרגישים, כשאומרים את המילים. אז זה רק דוגמה, אני שמעתי רק דוגמה שרציתי להגיד, שגם אתה חושב שאלוקים אין לו גוף, אבל אתה חושב עליו רק, אני אומר, רק כמישהו שמדברים איתו, רואים אותו, הוא בא לכאן, ולא מגישים את הלגמרי אחר הזה, שהרמב"ם מעמיד בהוכחה שלו, אז זה סוג אחר של הגשמה. כלומר, זה לא הגשמה, זה האנשה. כן? זה האנשה פי, אבל פי אלף, פי מיליון, הרמב"ם צודק שזה לא מספיק. אז לכן זה לא רק מספיק לדעת שיש את ההבחנה הזאת, זה גם חשוב, כמו שהרמב"ם כותב, לחזור על ההוכחה או לחזור על הרעיון, לנסות לחבר את זה, חיבור אמיתי, עם התפיסה היומיומית שיש לנו, שכן, אלוקים עכשיו דיבר, אלוקים עכשיו זרק, אלוקים עכשיו הוריד גשם, והוא חלק מן העולם, אבל הוא לא, אבל כל הזמן, ולא רק גיד אותו כדי שלא יתגלו שאני אפיקורס, באמת להגיש שאני לא מתכוון שהוא באמת חלק מעולם, אני חושב שהוא נכנס לעולם, אבל האלוקים עצמו, הוא זה לא מסכם אותו, הוא מעל ומעבר לכל דבר אחר שאנחנו מכירים. זו נקודה, אבל אני חושב שרמב"ם מאוד חשש שזה לא יקרה, ולכן הוא אמר, בוא תעשה את זה כמו שאני עושה. תתחיל בפרק א', ולאט לאט אנחנו נתקדם, כי אחרת זה לא, זה לא, זה לא יהיה פה. זו נקודה אחת. נקודה אחרת, שזה כבר לא הרמב"ם. זה משהו, זה פיתוח, אבל אני חושב שהוא יסודי. דיברתי על ההבדל, מה התשובה להוכחה הקוסמולוגית? התשובה הקוסמולוגית היא להגיד שההוויה כולה, זאת הסיבה הראשונה. כלומר, ההוכחה אומרת שמשהו צריך להסביר את הקיום של הכל, ואנחנו נגיד שהכל לא צריכים להסביר אותו. כמו שאתם לא חושבים שצריכים להסביר את הקיום של אלוקים, זה הגדרתו, הוא הסיבה שאיננו מסובב. אז אני אומר שההוויה כולה, הטבע, בלשון המודרני, הוא הסיבה שאיננה מסובב. שזה סוג של פילוסופיה שהיא באמת, היא הפילוסופיה הנחת עבודה, אני לא אומר זה הנחת השכל, הנחת עבודה של המדע, שאנחנו חוקרים איך שכל דבר מתקשר לכל דבר, ולא שואלים, המדע לא יכול לשאול, במילא טוענת בשיטתה שאין זאת שאלה, זו לא שאלה מדעית לשאול, ומה מסביר את הקיום של ההוויה. זה לא במקרה שההוויה זה גם שם של השם. כן, ההוויה, אם אתה יש לך קצת רגש דתי, אתה מתייחס להכל, כמו שדתיים מתייחסים לאלוקים. ההבדל בין שתי התפיסות, חוץ מזה שאנחנו חיים כמו יהודים דתיים, אבל יש גם תפיסה דתית כזאת. אז טכנית, היסטורית, זה יותר מזרחי כזה, זה יותר הודי, אבל יש היום אנשים שאני לא חושב שהם גם חילונים. הם באמת תופסים שההוויה כולה, ככולה, כדבר אחד, הוא משהו שהוא באמת ברמה אחרת. היא לגמרי אחר. הם מוכנים אולי לדבר ככה. ולא רק שפינוזה. אני חושב גם אנשים מודרניים יש אפילו בגלל, גם השפעות מזרחיות, אז אני היה קצת קול לדבר ככה. יש הבדל עצום בין דתיות הודית לבין דתיות מונותאיסטית, בין דתיות של יהודים. האם אתה, לא אם אלוקים הוא לגמרי אחר. אם אני לגמרי אחר מאלוקים. כלומר, התפיסה של הרמב״ם מאפשר אחר כך, בהמשך, להגיד שאני, כדבר אחד, פונה ופוגש ומתעמת, וזה שני דברים שונים לחלוטין. אני ואלוקים. עכשיו, אני לא מדבר על פאגניזם, זוס הוא גם משהו אחר לחלוטין. אבל התשובה להוכחה הקוסמולוגית היא להגיד שאנחנו כולנו חלק, אני רק אני. אני ייצור חלש ואני יכול להעלם, אבל אני חלק מהוויה, או נגיד בצורה אחרת, הוויה שבי, זה שאני קיים, קיום, זה משהו שיש לו מעמד מטאפיזי שונה לחלוטין, ובואו נסכם את המשפט כמו שכתוב בהוכחות, ולזה קוראים אלוקים. ויש אנשים שגם יתרשמו מזה בצורה רוחנית, אז אני חלק מאלוקים, לא שאני חלק מאלוקים כמו שהחלק הזה הוא חלק מהשולחן, אבל אני שותף לאלוקים, לאלוקות, בזה שאני קיים, וקיום הוא דבר שהוא סופי, הוא גולמי, אי אפשר לפרק אותו למשהו פשוט יותר. והתפיסה הפילוסופית של היהדות, של דתות שיש אלוקים ואחר כך יש עולם, זה שאחר כך אני צריך לתקן את זה, אז אחר כך בעוד כמה שבועות נדבר למה, איך, מה מושג הצלם אלוקים, מה כן משותף בעניין האלוקים. אבל קודם כל אין שום דבר משותף. כלומר, בגלל שאין שום דבר, אז זה קשה לדבר איתו, אבל מצד שני, זה הוא ואני אני. והמפגש, השאיפה לפגוש את אלוקים, הוא היסוד הדתיות של היהדות. הוא לא יסוד היהדות, אבל הוא יסוד הדתיות של היהדות. שאברהם אבינו מחפש את אלוקים. וברגע שיש לך תפיסה קוסמולוגית טבעית, אז אתה לא מחפש את אלוקים, זה לחפש את עצמך. אלוקים הוא פחות ממך. כלומר, אלוקות הוא הבסיס של הקיום, ולא השאיפה, ולא היעד של הקיום. עכשיו, זו נקודה שדווקא היום, בגלל כל מיני השפעות שיש בעולם, הוא מאוד מאוד חשוב. זה אלוקים, ההבדל הוא, אלוקים הוא אחד. כלומר, הוא יחיד. לא אחד במובן הגדול של אחד. הוא משהו, כמו, אני אחד ויושב כאן, אלוקים הוא אחד. ואני והוא, אז זה שני יחידים שפונים זה לזה. וכל היהדות חיה מהתחושה הזאת. לכן אתה מתפלל, לכן אתה מחפש, לכן יש דיאלוג, לכן אתה מפחד ממנו, לכן אתה רוצה לעשות את דברו, הוא מדבר איתך ואתה מדבר בחזרה. אי אפשר לדבר, אתן רק דוגמה לא הודית, אלא מערבית, אז איך שהיידגר ימח שמו, איך שהוא כותב על ההוויה, זה נורא דתי. הוא מדבר שם, זה בדיוק מקביל לאיך שאריסטו דיבר על אלוקים, זה אולי לא עשי של הדתיות שלנו, אבל זה, אבל זה בדיוק חסר הבסיס של מה אתה מחפש בחיים, מי ידבר איתך, אין שם דיאלוג, אתה לא יכול, אדם לא יכול לדבר עם ההוויה שבתוכי. אז בתור אקט מדיטטיבי כזה, אני רוצה מעיניים ואני מפשיט מעצמי ומכל מה שיש בחדר את הפרטים שלו, ואני מגיע לכלל הוויה הפשוטה, pure being, רק הוויה, שזה חצי שם הספר, אז יש בזה משהו אולי מאוד נעלה וסוחף, ומבחינה מיסטית אפשר להפוך את זה לחוויה דתית. ויש אנשים שעושים את זה, ובתרבות ההודית זה בטח קיים גם. אבל אתה לעולם לא, אין שם את האתגר של מה אלוקים דורש ממני, מה אני מבקש ממנו. אי אפשר להחזב את ההוויה, ואי אפשר למלא את רצונו, ואי אפשר לעמוד ביחס אמיתי של שני יחידים. זה שאלוקים הוא לגמרי אחר, ולא זה. לא שאלוקים הוא גם אחר ולא זוס. אלא זה שאלוקים הוא לגמרי אחר ולא הוויה כולה, זה הבדל בין, לפעמים מחושבים, יש כל מיני דתיות, נגיד חילונים מחפשים כל מיני דת, ושומעים ביטויים רוחניים כאילו באחרים, אז זה דומה ליהדות קצת, כן? למה לא? זה המבחן הקריטי. האם בסופו של דבר, נגיד רק דוגמה, צריך לתת דין וחשבון, כן? זה רק דוגמה, כלומר, האם יש כאן צו, התורה זה צו, הוויה לא מצווה אותי, היא מאפשרת לי להתקיים. אבל היא לא דורשת ממני ללכת איזשהו כיוון. אלוקים נמצא לפניי, והוא יכול לבוא בדרישות. ולכן, כתוב בתורה, בדבר השם, משל אמור, שזה כל התורה כולה. כן? אז יש הבדל עצום בין רוחניות, בסוג כזה, לבין יידישקייט. יידישקייט הוא לא רוחניות, אם זה מה שנקרא רוחניות, והיום זה מה שנקרא רוחניות. יידישקייט זה שזה יחסים בין שני אישים. אלוקים הוא איש, ואני איש, ולמרות הפער שההוכחה הציבה, יש גם מפגש. אז מצד אחד, אני אמרתי כאן שני דברים שהם תרבותית, הם מאוד מאוד שונים. אחד זה יהדות נגד המדע, והשני זה יהדות נגד הרוחניות. כן? אז, וזה באמת כותבים שונים לחלוטין. אבל למעשה זה אותו דבר, כלומר הרוחניות האוניברסלית הזאת במדע, יש להם שניהם אותו עמדה מטאפיזית. ההבדל הוא מה אני עושה עם זה, מה ההרגשה שלי כלפי זה שהעולם קיים ואי אפשר להזיז אותו, את העולם כולו, לא ימינה ושמאלה. אז אני אומר, אוקיי, זה הבסיס לחשיבה מדעית, אבל אני אומר, זה משהו בעל משמעות רוחנית עצומה, שאם אתה עוצם עיניים ונושם עמוק, או אם אתה לוקח איזשהו כדור קטן לעזור לך, אתה ממש מרגיש את ה... התבטלות שלי לתוך לתוך ההוויה הטוטלית. היהדות לא מעוניינת, וזה משפט שאני חושב שהוא כן נכון. למרבה, לא אפשר להגיד שזה נכון 100%, אבל זה בטח נכון 99%. לעולם, אצל היהדות, כולל בקבלה, במיסטיקנים והקיצורים ביותר, לא הייתה מצב של התבטלות מטאפיזית טוטלית, שפשוט אדם תופס איך שהוא לא קיים, כי הוא פשוט נמוג לתוך האלוקות הכללית, שהוא החוויה הבסיסית. ברוחניות ההודית. גם רב נחמן לא מגיעים. רב נחמן אומר, אתה צריך להגיש את הקדוש ברוך הוא כל, ואז אתה תגיש את האפס. אבל אתה לא פשוט, אתה לא, אני אומר, נמוג זה ביטוי. כלומר, זה לא, אתה לא נראה, פתאום ראית הקרח, בסוף ראית רק מים. זה לא שאדם באמת לא קיים. אדם שיבין שהוא לא באמת קיים, כי כל הדברים שהוא מבדילים בינו לבין אחר, הם טעויות, הם אשליות, או הם זמניות, אבל האמת הבסיסית של אדם זה אתה מוריד את הצבע האור והשיער והמשקפיים ומה חשבת, מה הרגשת, אז מה נשאר בסוף של דבר? רק הוויה. הוויה זאת אלוקים. זאת לא חוויה יהודית, אני לא בטוח שאף פעם לא היה דבר כזה, כי החוויה היא חוויה מיסטית שיכולה לקרות, אבל יתו ששו, גם אם זה קרה למישהו, אבל כשקם הבוקר הולך לבית הכנסת, והוא אומר שלא עשה לי גוי, אז הוא זוכר שקדוש ברוך הוא ברא אותו, והוא עומד מול, העניין הזה של לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, ולא רק בתוכו. עכשיו זה לא שאין גם משהו שאני בתוכו, אני מדבר, אני חושב שזה המושג של צלם אלוקים, מושג מאוד חשוב, יש משהו משותף כאן, וזה יאפשר לי, בין שניהם, אז יאפשר לי גם לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל החוויה הבסיסית של הפסוק הראשון, עד הפסוק הראשון של התורה הוא אדם מול אלוקים, ולא חלק מאלוקים. חלק מאלוקים זה פנטיזם, פנטיזם זה כפירה. אז יש עובד עזרה או כפירה כאן, ואנחנו צריכים ללכת בתווך. טוב, אז זה הצד הראשון. גם לצד הזה, הנקודה האחרונה שאמרתי, יש פן חווייתי. כלומר, אמרתי לכם, הפן החווייתי, כשאתה כן מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שאני אזכור שאני רק תפסתי את הקצה, אבל הוא לגמרי אחר. אבל גם בצד שאמרתי עכשיו, זה לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, אז יש, זה לא דבר שאנחנו מדגישים הרבה, אבל אני חושב שהוא כן חלק מהיהדות. אם אני פוגש מישהו, אז אני יכול לאהוב אותו. נגיד, האהבה ביראה של הרמב״ם. כשברוך הוא מאוד מאוד חכם. כן, האהבה ביראה והרמב״ם זה בעל רקע, הוכחה, טילולוגית, לא קוסמולוגית. אז כשברוך הוא מאוד חכם. כמה הוא חכם? הוא מסדר את הכוכבים. אז אני ממש מתאהב עם זה. ואז אני מתחיל להבין כמה הוא גדול וחכם, אז אני גם נרתע לאחור. מה זה נרתע לאחור? זה לא פחד. זה יראת הרוממות הזאת, כן? ברמב״ם אין, לפחות לא בקטע הוא, לא בסדר התורה, אין תחושת האימה, הנוראות של אלוקים. ההוכחות הטיאולוגיות, גם אם קדוש ברוך הוא כל כך חכם שיכול לעשות מיליון עולמות, אז זה ממש דבר נפלא, אבל זה לא נורא. לא נורא במובן המקורי, אני אומר, אימה, מה שנפל על אברהם אבינו. או מה שחזל אומרים, מה שיצחק הרגיש כשורה את פני גיהנום, פותחים לפניו, את התהום האינסופי שחרדה עד הסוף. אז אני מודה, זה לא תחושה חשובה ביום יום של היהדות. יש דתות או יש אנשים אחרים שהדגישו את זה יותר, ויש ויכוח גדול מאוד בנושא הזה. יש ספר של רודולף ארתור שנמצא בנמלי בהערה השנייה של איש הלכה, לכן כולם שמרו על הספר. וארו כתב את הספר, ארו היה פרוטסטנט גרמני, הוא כתב את הספר נגד, זה נקרא הקדושה, בעצם באנגלית זה נקרא The Idea of the Holy, הרעיון הקדושה בגרמנית, Das Heilige. אבל הוא כתב את הספר כי הפרוטסטנטיות במאה ה-19 הדעת היה אתיקה. כשברוך הוא הטוב, מסכים, כשברוך הוא הטוב ואנחנו צריכים להיות טובים, וזה מאוד וזה דרישה עד אינסוף, לא אתיקה אנושית, זה אתיקה דתית, כן? אבל זה היה הדת, והוא רצה להגיד שמפרססים כאן משהו. אלוקים הוא גם הבילטר, אתיקה זה שכלי, משהו, אתה לא יכול לתפוס, רק כשאתה פוגש אותו, אז אתה פשוט רועד ונופל לפיים ארצה. ואז הוא הביא פסוקים וחקר ומדרשים ופסוקים וסיפורים בכל הדתות כדי לפתח את זה. הוא אפילו היה צריך למציא מילה חדשה כדי להגיד מה זה, אז הוא מציא מילה חדשה שנקרא דנומנס, שזה נחכה לספר שלום, צריך לציין אותו שעד, נגיע איך שהוא מתרגם אותו. צריכים מילה חדשה בשביל זה. אז כשקוראים את זה, באמת יש הגשה ליהודים שקוראים את זה שהוא יגזים. ברור, זה לא חלק קבוע של, 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 של החוויה שלנו. אבל כן, יש מספיק פסוקים בתורה או בנביאים שמזכירים את זה, שיש גם, כמו שקודם פה הוא על הגמרי אחר, כל מה שאני עומד לה ביחס, אז אני יכול גם לנחס אותו. אז אני אומר, אתה כמון, פי מיליון זה גורם להערכה, אבל זה גם, אני עומד ביחס מסוים, אבל אם מרגישים שמאחורי הדמות הזאת שאנחנו נגיד לו, יש גם, יש יותר, תמיד יש יותר, ולא רק האינסוף שיותר, מה שמעתי לפני כן ברמב״ם, אז היה חשוב שלוקים הוא אינסוף, זה לא יחס של מיליון לאחד, ולא מיליארד לאחד, זה אינסוף. אינסופיות זה חשוב. בשביל הנקודה שאתה משתחווה לו, אני לא משתחווה לו, הוא כמוני, אלא לגמרי אחר, כי הוא הרבה יותר מיחסית. כאן לא מדבר על יותר דווקא, זה לא עניין של מספרים, אלא אני לא יכול לתפוס את זה בכלל. אתה פוגש את הלוקים בלילה, ולא ביום, וביום אתה רק רואה את החלקים שורים, ובלילה אתה יכול להריח, לא יכול לתפוס, ואומריך שיש שם משהו שאי אפשר לתפוס, אז זה הצד של הנורא והיום, מה נורא המקום הזה, אם זה כמבית אלוקים וזה שער השמיים. מה קרה שם בסך הכל? כשברוך הוא אמר לו שיהיה לו טוב, ממה הוא מפחד? כי כשברוך הוא ליטף אותו, הוא אמר לו, נהיה איתך, הוא צריך לישון טוב, עובדה, הוא כן ישן טוב, אבל הוא צריך גם לא לפחד כשהוא ישן טוב. אברהם קם בבוקר והוא אומר, מה נורא המקום הזה? אין זה כמת אלוקים וזה שער השמיים. ואנוכי לא ידעתי. היה איזשהו בחוויה שהוא פגש את אלוקים, ניצב עליו, שהרעיד אותו עד עומק נשמתו, שלא הדבר השם, וזה לא התמונה שהוא מאוד חכם, או מאוד גדול, או מאוד אוהב, או מאוד בעל חסד, אלא משהו אחר. וזה, כן, זה גם דבר שצריכים לתפוס. הם הופכים לקדוש ברוך הוא לחבר שלנו, אבל חבר חשוב. ביג ברדר, לא חבר, אלא האח הגדול. זה לא הדמות, היא לא נכונה כבר. למרות שהיא נכונה, בכל העובדות היא נכונה, אבל החיסרון של העומק הזה הופך את זה לעוד פעם, לפעודה זרה, למשהו שהוא כיף כזה, וזה כיף לאנשים להאמין בו, וזה מה שמוכרים ברחובות. ואני אומר, אתה הולך לבית הסוהר, אז אתה פוגש את אלוקים בית הסוהר, בדמות הרב שהוא עובד שם, ואתה לובש כיפה, ואתה חוזר בתשובה, כי אלוקים אוחז את ידך בתוך בית הסוהר. זה נפלא! אני לא מצא בזוזול, אני, האוזניים שלי, הם רעדו בגלל הצד השני, אבל אני שמעתי את הרב אומר שכשהוא היה בדפרסיה, אז השכינה תפחה לו על השכם ואמר לו, יהיה בסדר. אז כן, זה מאוד יפה, אבל דווקא כשאב סיפר את זה, אנחנו רעדנו, כי לא היה אכפת לו שהקדוש ברוך הוא רוצה לנחם אותו, היה אכפת לו שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, וזה היה מה נורא, המקום הזה, כי אם זה ואין תלוקים, וזה שער השמיים. אוקיי? זה הצד הראשון, זה החשיבות של הכרת א' הוכחה, הכרת התשובה והכרת ההבדל ביניהם. אני אומר, מה שבעצם עשיתי זה שהוכחה היא חשובה לא בגלל שהיא נכונה, אלא בגלל שהיא מכריח אותנו להגדיר את הקו המפריד. את מה אנחנו אוחזים ועם כל ההשלכות וההשלכות לשני הצדים. מה זה משנה אם אני חושב אלוקים בצורה שההוכחה של הרמב"ם מבקש או לא. סוג ההוכחה השנייה, הוכחה תיאולוגית, אומר שאנחנו נסתכל דווקא על אהל העולם, נראה שיש כאן תופעות מסוימות, שהן לא יותר מאשר תופעות מסוימות, אבל הן מורים על גדלותו של הקדוש ברוך הוא, חוכמתו, טובו, חסדו וכן הלאה, לגבי אותם דברים. והנקודה הבסיסית היא שיש כאן תכלית. והתכלית בורא גם על יכולת, וגם על חוכמה, וגם על, מאוד מאוד חשוב, גם על חסד, גם על טוב, כי אם אתה באמת רוצה ככה, שהתכלית של שקיים בעולם הוא לא תכלית הרסנית, אלא תכלית, העולם לא בנוי כדי לגרום לאנשים צרות, אלא כדי שדברים יתקיימו, ויתקיימו יחסית בתור בדרך כלל. 99% מן הזמן. אז אכן, ההוכחה היא נפלאה. מה החיסרון של ההוכחה? בדיוק הנקודה ההפוכה, זה כמו לא יותר מזה. אוקיי. אבל עכשיו אני רוצה, אוקיי, והבנו. והתשובה להוכחה היא, שא', או להגיד שזה לא נכון, אין תכנון, ונראה לך שיש תכנון, נראה לך שיש תכלית, אבל זאת זה רק נראה. או שאני אסביר את התכנון בצורה אקראית, נגיד כמו באבולוציה או בדבר אחר, או שזה סתם אני לא חושב זה ככה. נגיד את התשובה הפילוסופית שהיא ככה יצא, אבל זה לא הייתה בחירה ככה ולא אחרת. העולם היחיד שקיים היא זה שקיים. אם זה לא היה מסודר, אז לא היה קיים, אז לא היינו כאן כדי להרוויח ממנו. תשובה טובה. אז זה לא חריג שום דבר, אתה רוצה להרגיש ככה, זכותך. מה הוכחה דורשת מאיתנו? כאן יש נקודה שאני רוצה להדגיש אותה דווקא בגלל שפילוסופית היא ברורה, אבל היא חווייתית היא פחות ברורה. יש, אם אנחנו מבקשים, חזר מבקשים מאיתנו להרגיש את הקדוש ברוך הוא בחיינו. אז זה יכול להיות בשניים, אולי בשלושה תחומים. יכול להיות בתחום של ההוכחה הזאת. נסתכל על עולם הטבע, שאנחנו חיים בתוכו, ונראה כמה זה ויתה גן, כמה הקדוש ברוך הוא הכין לנו עולם, שדברים פועלים לטובתנו ולהשגת מטרתנו. זה תחום אחד. יש התחום השני, הצד השני של הדבר, זה תחום האישי. כלומר, אדם מצווה להרגיש כמה הקדוש ברוך הוא אקטיבי בחייו. אתה הולך ברחוב ויורד גשם, ואתה נרטב. אז הגישה הראשונה, אדם יגיד, וואו, יש גשם בחורף, זה ממש מצוין. זה בגלל זה הדברים גדלים, אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא שהוא כל כך חכם, כל כך טוב וכל כך גדול שעשה גשם. אבל יש צד אחר שמוגש בחזר. אתה הולך ברחוב, יורד גשם, אתה נרטב, ואתה צריך להגיד, וואו, דיברת לשון הרע, אוקיי, ולכן אני ננש עכשיו. כלומר, זה גם הפוך, במקרה זה גם הפוך. היה יכול להיות דבר גם יפה, אבל זה הצד האישי, כלומר, הקדוש ברוך הוא עוסק איתי בהשכחה פרטית. שבו זה קשור למצוות, לבעירות שאני עושה, עוד דברים אחרים, שבו, אז זה ה-I there, הקדוש ברוך הוא כאיש שמתעסק איתי. עכשיו, פילוסופית, הדברים מאוד מחוברים. כלומר, אני חושב שהרבה יהודים, הרבה פילוסופים שמי ביניים, ואני גם עצמי, כך אני אוטומטית חושב, שזה אותו נקודה. כלומר, זה מאוד הופכה סקסקאית כזאת, אלוקים עושה את הכל, ועושה אותו לטוב. אז גם בריאת העולם זה לטוב, וגם זה ששברתי את הרגל זה גם לטוב, וזה בשבילי, וזה בשביל כולם. אבל העיקר הוא שאלוקים עומד מאחורי הכל. אבל לא כל אחד חושב, לא כל אחד מסכים פילוסופית, ולא כל אחד מרגיש חווייתית. פילוסופית, בדרך כלל החלוקה היא ככה, היו תמיד פילוסופים, כולל הרלב"ג אצל היהודים, שחשבו שאלוקים סידר את הכל, אבל לא מסדר את החיים שלך. העולם איכשהו עובד, החוקי הטבע הם תכנון של הקדוש ברוך הוא. אבל מה קרה לי היום זה איך שאני הסתדרתי עם חוקי הטבע. אז מבחינה חווייתית, החוויה של הרלב"ג, היום זה מאוד מאוד מודגש, אדם צריך להרגיש את היחס האישי בינו לבין אלוקים. זה העיקר החיסרון של הרלב"ג, זה לא בסיס, כלומר חסידים לא יצאו מזה. אין שם שום יחס אישי עם הקדוש ברוך הוא, חוץ מזה שהוא משגיח על כולם. זה עמדה פילוסופית. אבל יש גם עמדה חווייתית הפוכה. כל כך דגש על הצד החווייתי, הצד האישי, וזה, אני חושב שחזר גם מדגישים את זה המון, שזאת החוויה אלוקים. אני מאמין שאלוקים הוא מלך העולם, אבל למעשה, הדתיות שלי זה, אני ואלוקים. אני קם בבוקר, ואני אומר לו שלום, והוא אומר לי שלום, ואני הולך, ואני לומד איתו, ובלילה אני הולך לישון, והוא לוקח את נשמתי, ותובל אותו במי הדת, ומחזיר אותי בבוקר. זאת החוויה הדתית שלי. בחזל יש אפשרות שלישית, שכשחזל רוצים להיות כלליים, אני חושב שרוב הזמן הם לא מדגישים את התכנון שבטבע, הכלליות של חזל זה לאומי. כלומר, זה לא רק אתה ואלוקים, הדת זה לא רק אני ואלוקים. יש משפט שהרב היה מצטט, שנכתב בפלוטינוס, שהיה לא רק, לא היה יהודי, הוא גם היה פגני, אבל בכל זאת חכם, ופלוטינוס אמר שהדת זה המעוף של היחיד אל היחיד. וזה נכון שנגיד אם מישהו רוצה להשוות מחשבת הרב זר למחשבת הרב קוק זר, מחשבת הרב, מחשבת הרב, וזה הבדל בולט. כן, הרב מאוד מדבר על אחרי קדומה לדברים, אתה יכול לשכוח שיש יהודים אחרים. זה אני ואלוקים. כן, דבר שאי אפשר לקרות ברב קוק. החזל, כשרוצים להיות כלליים, אז הם מזכירים לנו שיש תהליך הגאולה, מדריכים אותו ממנו, היהודי, ההשכחה האלוקית, משך ההיסטוריה, ובכל יום ביום, זה לא ההשכחה עליך כל כך, אלא תזכור שיציל אותנו מפרו, וגאל ישראל יציל אותנו גם בעתיד. פחות בחזל, וזה הנקודה שאני רוצה להדגיש, כי זה בכל זאת קיים, זה שאדם צריך לקום בבוקר ולהסתכל על העולם ולראות את יד השם בעולם, לא בחיים הפרטיים שלו, ולא בחיים הדומים שלו, לא בחיים שלו, אלא בעצם העולם. השמיים מספרים כבוד כן. או נניח הפרק השלישית בפסוקי לזמרה. שאתה יכול לקרוא אותו, אם אתה לא קורא את הפסוק הראשון שם, אתה יכול לקרוא אותו שזה בעיקר על, סתם על כוח. אני לא תנשאר קצמר, כפה יבזה, משליך החול כפיתים, ופני קראתו, מי יעמוד? זה בא כדי שתפחד מהקדוש ברוך הוא. אבל איך זה פותח? נו? בתבונה, עושה שמיים בתבונה. כלומר, זה לא רק, זה לא ש... וואו, הקדוש ברוך הוא עושה דברים גדולים. הוא עושה ליקוי לבנה. 10:11:20 הלילה, ליקוי לבנה המניה. למי שלא מפחד מזה. הקדוש ברוך הוא עושה דברים גדולים. זה מתחיל במילה תבונה. כלומר, יש שם איזשהו דבר המלך יום אחד בא, הוא הסתכל על השמיים ועל הארץ, שני חלקים של המזמור, חלק אחד למעלה, חלק למטה, והוא ראה את יד השם בתבונה ובגדלות ובכוח ובכל דבר. זו חוויה שאנחנו קצת התרחקנו ממנו. זה פעם היה יותר פופולרי, אולי בגלל שהסתובבו בטבע, אולי בגלל שהיו, הפילוסופיה הייתה אחרת, הפילוסופיה הייתה מאוד מטאפיזית, כללית, איך להבין את הטבע, איך להבין את המדע. בדגש העצום של השנים האחרונות, אני מדבר על 200-300 שנים האחרונות, על למצוא את הקדוש ברוך הוא לבד, תלך ליער לבד, בחושך, אז אתה לא תראה את הטבע. אבל מה תראה כשזה חושך ואתה לבד ביער? תראה את נשמתך, תגלה את הקדוש ברוך הוא פועם בתוך ה... בתוך הנשימה שלך, בתוך הנשמה שלך. זה לא רק חסידים, זה גם הרבה יהודים אחרים. מוצאים את הקדוש ברוך הוא בכל הדממה הדקה. לא ברוח השם, לא ברעש השם, לא באש השם, רק בכל הדממה הדקה. הנה, ציטטנו יהודי שלא היה לגמרי. טוב, ציטטנו את הקדוש ברוך הוא, אבל בנוגע לאליהו. טוב, אליהו כן היה חסיד, אבל לא משנה. אז זה, אני חושב שההוכחה הטיאולוגית באה להזכיר לנו שהדברים הכלליים בעולם, יכול להיות משהו מאוד קטן, יכול להיות העין שלי, אבל זה לא העין שלי, זה העין של כולנו, כן? מהאטום הקטן ועד המזג האוויר, עד ניהול העולם, הקדוש ברוך הוא נמצא שם בכל דבר ודבר, כל טיפה וטיפה. שיורד בגשם, אני רואה את חסדו של הקדוש ברוך הוא. צריכים לראות את הקדוש ברוך הוא כל טיפה וטיפה. אנחנו, אני חושב, גם יהודים מאוד דתיים היום, זה בדיוק הנקודה, מאוד דתיים היום, אז כשיורד גשם, הם לא רואים את הקדוש ברוך הוא. כשהם עצובים ופתאום הם שמחים, אז רואים את הקדוש ברוך הוא. כן? הקדוש ברוך הוא נמצא להם בחיים הפנימיים שלהם. וזה חשוב, זה המפגש, מה שאומר לפני כן, המפגש האישי עם הקדוש ברוך הוא, זה יסוד חיינו. אבל אלוקים הוא לא אלוקים שלך. זה מאוד חשוב לזכור שאלוקים הוא אלוקים של העולם, מלך העולם, כך אנחנו מברכים. נתן לי לחם לאכול. אבל זה אלוקינו מלך העולם, שאתה נלך עם העולם. בלי מלכות, הברכה היא לא ברכה. וזה מה שההוכחה הזאת מבקשת שאנחנו נזכור. אתה כמובן, השמיים ספרו כאלה, אתה תולך ברחוב, גמרת להכין לשיעור ביום שישי, אז יש לך כמה דקות, אז יש מצווה הלכתית, דתית, לראות את ההוכחה התיאולוגית, לראות איך שהדברים מסודרים בצורה כל כך עצומה, כל כך מרשימה, ותתמלא באהבה, ומיד נסוג ויראה לקחת הרמב"ם לכיוונים שהרמב"ם לא חשב עליהם, כי הוא מסתכל למעלה, ואני מסתכל למטה יותר, אבל גם מסתכל למעלה. מסתכל על הכוכבים, מסתכל על השמש, מסתכל על העצים, מסתכל על הנמלים. אתמול היה לי פלישה של נמלים לתוך הבית. אז לפני שהרגתי אותם, כי אשתי חוזרת עוד שבוע ו... יש כל מה שאני מוכן לקבל אז. לפני כן, שמתי לב לדבר הנפלא הזה. שבאמת, איך הם הגיעו בכלל? אני הייתי, יצאתי לרקוב אחרי מאיפה הם הגיעים, מה הם עושים? בסוף מצאתי שורה ארוכה של נמלים שהגיעו לבקבוק של מיץ ענבים, שהשארתי על המדף שם, וכנראה שזה נשפך קצת. והבקבוק היה מלא בנמלים שחורים שהגיעו מאיזשהו 20 מטר מהחור שמצאו בדלת, מין כביש... מהיר כזה, עד לשם. מאוד קל להרוג אותם, ככה אתה פשוט הולך על הכביש, עד זה, ולא נשאר עד אחד. בדיוק כמו בקריית ים סוף. אבל, אני אומר, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא נתן ליצורים המגעילים האלו את היכולת למצוא את הפותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אנחנו אומרים את הפרק הזה, מה הדבר הכי חשוב בפסוקי דזמרה? באמת שפסוקי דזמרה זה רק הזה. פסוקי דזמרה זה פלא, יש פרקים בתהילים, שידבר כך, דוד המלך הוא בצרה, והקדוש ברוך הוא עוזר לו, פסוקי דזמרה זה על הטבע, על העולם, כפי שהוא נברא. מסתם דיברנו על זה, לא זוכר, מסתם דיברנו על זה בתפילה. והעיקר, עיקר העיקרים של פסוקי דזמרה זה, פותח את ידיך ומסביר לך את זה. לא שקדוש ברוך הוא גדול, אלא שהוא גדול. לא שהוא גדול וחזק, אלא גדול ועושה. גדול הוא דואג. ואתה רואה שלכל ייצור, סוף ספר איוב, כל ייצור, זה בא להגיד שאתה לא מבין, אבל איך זה בא להגיד שאתה לא מבין? אתה לא מבין איך יכול להיות שתראה, כל ייצור מוצא את מאכלו. השפנים והאיילים, כל אחד מגיע בדיוק, ואין החינמי. אין החינמי. אבולוציה אמורה להסביר את זה בצורה אחרת. אז בזה אנחנו לא נהיה אבולוציונים, אנחנו נבין שזה יד השם. הקדוש ברוך הוא יכול להיות שאבולוציה צודקת, אבל יד השם מכוון לכל דבר את משהו, בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא עולם נפלא, וזה גדולתו של אלוקים, שאחר כך אני רוצה להיות חבר שלו. אני לא חבר שלו בגלל שהוא חבר שלי. זה לא בגלל, הוא סתם חברות שלי. אני חבר שלו והוא חבר שלי, כי הוא אדון העולם, ואני לזה קלטה ונחשפה, ונחשפה נפשי. וזה צריך להיות גם כן יסוד, הוכחה, יסוד לתפיסתנו, תפיסתנו דתית. טוב, גמרנו תוכחות מצוות אלוקים, אז מבחינת נדב נגמר החוג. אנחנו ממשיכים שבוע הבא, והנקודה הבאה, אחרי שאומרים שיש אלוקים, הנקודה הבאה חייבת להיות השכחה. אז וזה, יש תיאוריות שונות, זה אנחנו כבר נראה מחלוקות, כן? יותר כמו שיעור. מהם השיטות והשכחה? ובסופו של דבר, אחרי שבועיים בערך, אז נגיע למבחן של כל שיעור בהשכחה, שזה בעיית הרע, ואז נדבר על... ולא, אני לא מעוניין לענות על השאלה. אלא אני מעוניין לראות איך, כמו שנעשינו היום, גם מה השאלה והתשובות, איך זה צריך באמת לפעמים בתוכנו כדבר חיובי, לא ש... אוקיי, אז הדפתי את ההתקפה, להפך. זה ה... אנחנו עובדים את השם שעובד בצורה כזאת, שהוא בין השאר גם עושה דברים רעים לצדיקים, ודברים רעים לרשעים, ואפילו עושה דברים טובים לפעמים לרשעים. והבנתנו בדבר הזה הוא יכול להיות מקפצה לעומק יחסינו איתו.